פי מה שכתב רבנו במאמר בהערכה, סימן כפיים, 494, הערכה ה', שיש שכל מקיף ושכל פנימי. זה מה שאנחנו קוראים אור מקיף ואור פנימי, והפנימי מקבל מהמקיף. אור מקיף יותר גדול מאור הפנימי, לכן הוא לא יכול להיות נכנס. כלומר, עד שהם משיגים מקיף, אז המקיף הופך להיות פנימי כל פעם מחדש. והמקיף אי אפשר להשיג עד לעתיד שיכנסו המקיפים בפנים. כלומר, השגה זה הפנמה. כל עוד והאור נמצא מקיף את האדם, זה אומר שהאדם אולי מרגיש משהו מרחוק, אבל הוא לא הסיר אותו. אין השגה. השגה פירושו הפנמה. אז המקיף צריך להפוך להיות פנימי. ואז נותנים לו מקיף חדש, כן? בבחינת ועתרותיהם בראשיהם ונהנים מזיל השכינה, כן? מה זה עתרותיהם בראשיהם? שמה שהיה עתרה עד היום נכנס. לא כתוב ועתרותיהם על ראשיהם, אלא בראשיהם. כן? זאת אומרת שלעולם הבא, מה שהיה מקיף אותנו בעולם הזה הופך להיות מובן. אנחנו מפנימים. לעולם הבא זה אומר שכשאדם בעצם גדל ברוחניות, אז האור המקיף הופך להיות אצלו אור פנימי. מה ששנה שעברה לא הבנת, השנה אתה מבין. כי גדלת, הרחבת את הכלי, ברגע שהכלי שלך יותר רחב, אז אתה מקבל את מה ששנה שעברה הקיף את שכלך. וכל המבוכות והקושיות של המחקרים, כולם הם בשכל המקיף. למה? כי בשכל הפנימי הדברים הופכים להיות ודאים. אבל כשהם עדיין לא פנימיים, הם עדיין מקיפים את השכל, מקיפים את האדם, אז יש שם הרבה מבוכות, הרבה קושיות. ומחמד שזה השכל הוא מקיף, על כן אי אפשר להבין זאת. למשל, דוד נותן דוגמה כגון הקושיה של הידיעה והבחירה. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יודע את מה שיקרה בעתיד, ובכל זאת אתה אומר לי שיש לאדם בחירה חופשית. אם יש בחירה חופשית לאדם, אז הקדוש ברוך הוא לא אמור לדעת. אז הנה, קושיה בסגנון של מקיף, של שכל מקיף, שאי אפשר להבין את זה. השכל הזה של הידיעה והבחירה, הוא בשכל המקיף. על כן, אי אפשר להבין זאת ונשאר בקושיה אצלם. וכיוצא בזה, ראית שם שעל ידי בחינת שבעת הנרות, מאיר המקיף לפנים. כן? זאת אומרת שהבחינה של האור, של חנוכה, זה הפנמת האור של השכל המקיף. כלומר, מה שהיה מקיף אותנו עד כאן, הופך להיות בעצם שכל פנימי. שזה בחינת בהעלותך את הנרות. כמובן, מדובר כאן על הנרות של בית המקדש, לכן הוא מדבר על שבעה נרות, אבל אנחנו מבינים שיש כאן קשר לחנוכה, שגם בחנוכה אותו עניין מופיע, שמה שהוא נמצא בשכל מקיף, הופך להיות בעצם שכל פנימי.
אז בחנוכה בעצם אנחנו, זה זמן לעשות מה שהמחקים עושים.
מה ש?
מה שהמחקים עושים,
לא, המחקרים זה, הם נשארים תמיד במדרגות של שכל אנושי. לכן קוראים לזה מחקרים. אנחנו לא מחקרים. אנחנו לומדים בשכל אלוהי. זה לא נקרא מחקר. אבל מה קורה בחנוכה? כמו מה שקורה בבית המקדש, שהדברים, הקושיות שמקיפים את השכל בגלל שאינן מובנות, פתאום הן נכנסות. זאת אומרת, מה שהיה מקיף אותנו, בשכל מקיף, וחנוכה הופך להיות פנימי יותר. זאת אומרת שחנוכה הוא זמן מאוד מסוגל ללימוד, להפנמת דברים. כל הדברים שמקיפים אותך, שהם גדולים עליך, שאתה לא מבין, שהם סובבים אותך ואתה לא מצליח להפנים, בחנוכה זה הזמן. זמן ההפנמה. והנה, איתה בדברי רבותינו זל, שבזה הפסוק, שבזה הפסוק בהעלותך, מרומז נר חנוכה. הנה הקשר, בהעלותך את הנרות, כן, יש רמז לחג החנוכה. דהיינו, כי נר חנוכה הוא בחינת הערת המקיפים לפנים. הדברים כאן נאמרים בפירוש, שבנר חנוכה, מה שמקיף אותנו, השכל המקיף הופך להיות שכל פנימי. על ידי בחינת שבעת הנרות. בחינה. למה? כי עכשיו זה כבר לא שבעת הנרות, זה כבר שמונה. אז הוא קורא לזה בחינת שבעת הנרות. כלומר, מאיפה מאירה החנוכיה שלנו? ממנורת בית המקדש. משם זה בא.
אל מול פני המנורה.
המנורה היא אל מול שבעת הנרות, אבל שם זה רק שבעה. היום אנחנו המשך.
אמרת שכל דבר בעצם מגיע משם.
נכון, כל דבר מגיע מבית המקדש. אז כמובן גם האור, וגם האור של המנורה. ובמיוחד שאנחנו יודעים, היסטורית אפילו, שמשם זה נובע. כן? הרי לא הדליקו חנוכיה בבית המקדש, הדליקו את המנורה. במנורה אין שמונה, יש שבעה. רק שזה ארך שמונה ימים. כן? אז לכן אנחנו מדליקים, מכוח המנורה של בית המקדש, הערה של שכל שמקיף אותנו והופך להיות פנימי. זאת אומרת שבחנוכה אנחנו מרחיבים את הכלים שלנו, וכל מה שעבר את שכלנו לפני חנוכה, הופך להיות בתוך שכלנו בחנוכה.
זה מה שלמדנו כל השנה, זה עכשיו זה, או מה שעכשיו אתה לומד בחנוכה, שהוא גם מקיף אותך, גם ייכנס.
לאו דווקא מה שאתה לומד רק בחנוכה. הדברים הכלליים, נפתחת יותר, הפנמת יותר, ואתה הופך להיות בבחינת ועטרותיהם בראשיהם. כלומר, מה שהיה עטרה...
באופן טבעי זה קורה, אתה לא עושה שום דבר.
הזמן גורם. בסדר? הסגולה שנמצאת באוויר בחנוכה גורמת שהמקיף הופך להיות פנימי. נכון.
שלמדת כל השנה, לא בחנוכה.
נכון, לא דווקא בחנוכה. אבל בחנוכה אתה יכול לגלות את זה יותר בקלות. כלומר, אם נגיד תעשה טסט ותלמד דברים בחנוכה שבדרך כלל עוברים את שכלך, אתה תראה שפלא, אתה מבין את הדברים יותר בקלות. כן, המקיף הופך להיות פנימי.
תבוא לרד מזה שאלות.
ועטרותיהם בראשיהם, כלומר, מה שנקרא כתר, עטרה, הופך להיות בטר. 495. פסקה קטנה א'.
יש דבר כזה שלימוד הוא אופן שחוכת להיות מקיף? יש מנגנון כזה?
לא. אז בשלום, אם לא זה אומר שהלימוד בורח ממך. בסדר? המקיף זה דבר שהוא בלתי מובן. אנחנו רוצים שהמקיף יהפוך להיות פנימי. זאת המגמה. מה שעבר את שכלנו, מה שגבוה מאיתנו, הופך להיות בתוכנו. בבחינת, ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. איך אפשר ליהנות מזיו השכינה? כשהעטרה שהיא עוברת אותך, הופך להיות בראשיהם, בתוך הראש.
ביקשת שישתכנס לך טוב בראש.
הפנמת טוב, כן? האישה יושבת לך טוב על הראש.
או שהשכל האנושי הופך להיות שכל אלוהי.
השכל אלוהי נכנס לאדם.
שכל אלוהי?
נכנס לאדם. בסדר? אז כמובן שזה על ידי בחינת שבעת הנרות, כי הנה, כי הנס היה כנגד מלכות יוון, הרשעה שעמדה על ישראל, ומלכות יוון זה בחינת חוכמות חיצוניות, כלומר חוכמות הגיוניות, חוכמות של שכל אנושי בלבד, שהן חוכמות יוונית, כן? כמו שקראו רבותינו זה לחוכמות חיצוניות, על שהן חוכמות יווניות. חוכמה יוונית זה חוכמה חיצונית. מין מחקר, מחקר תורני, חילוני, לדבר שהוא קודש. יש הרבה מחקרים, יש הרבה חוקרים שלומדים, כאילו לומדים, אבל זה נשאר בחוץ. למה קוראים לזה חוכמות חיצוניות? בגלל שזה נשאר מחוץ למערכת. האדם לא חי את מה שהוא לומד, הוא לומד את זה כמין מתודה, כן? זה מתודיקה כזאת גדולה, מבחוץ, מאוד שכלי, מאוד מרובע, עם טבלאות, אבל הוא לא חי את הלימוד שלו, הוא לא מפנים את הלימוד.
זה הרפורמים בעצם, הייתי אומרת.
לאו דווקא, לאו דווקא. יש באוניברסיטה הרבה מחקרים כאלה, אתמול נפל בידי ספר כזה על קבלה, כן? שזה בעצם לימוד, לימוד אוניברסיטאי, כן? של תורת הקבלה. אז יש כל מיני זה, ואני חושב ככה, ואני חושב ככה, וזה בכלל לא קבלה. קבלה זה כל כך אלוהי, כל כך פנימי, כל כך לקבל, ובכלל לא בשכל של בן אדם, שזה הפוך מזה. אבל יש.
שם הם הולכים ממש לקבל מקצוע, אני הולכת להיות רבנית לדוגמה, והולכים לקבל, לקנות את החוכמה הזאת.
אבל זה גם יכול להיות גם לא אצל הרפורמים. אם אתה לומד בצורה לא נכונה, זה יכול להיות גם בכל מקום.
סיפור אצל הרב מרדכי, על הרפורמי. לגבי הבן של המקבל. פעם הוא הגיע בניו יורק, היה צריך להתפלל, הוא ביקש מהנהג שיקח אותו לבית כנסת. אז הנהג לא הבין, לקח אותו לבית כנסת רפורמי. קיצור, נולדו 9 אנשים. עכשיו הוא לא רוצה להיכנס לבית כנסת. היה חסר אחד. אז בא... לא, נו 8, אז בא הגבאי של בית כנסת והרב הרפורמי. אז הוא אומר בכל העם, טוב, אנחנו 9, חסר אחד. אז הוא אומר לו, איך 9? או 8 או 10. הוא אומר לו, הגבאי, הוא עושה את זה בשביל הכסף. אז בא הרב הרפורמי, הרב מרדכי, הוא אומר, עושה, גם אני. לא, הוא מתערב, הציל אותו.
כן. טוב, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מה הוא שילמד את בנו חוכמות יווני? כלומר, חז"ל שואלים, מתי אפשר ללמד, מתי אפשר ללמוד חוכמות כאלה? אז יש כל מיני מקומות שם שאומרים בגמרא, תמצא לך זמן שהוא לא בוקר ולא ערב, ואז תלמד את החוכמה הזאת. במילים אחרות זה מין בדיחה, כן? אין זמן כזה. כלומר, אל תיכנס ללימודים האלה, זה לא יביא לך שום דבר.
כמו הרמב״ם, שהיה בבית הכיסא.
כן, נכון. שם זה דברים שאפשר ללמוד, אנגלית ומתמטיקה.
אגב, יש פה איזה משהו שזה קופץ לי פתאום. הרבה פעמים יש איזה עניין של קשר בין הכתר למלכות. כשאתה משלים את הבניין, אתה כבר יכול לדבר על כתר, על הטבת. והמלחמה עם יוון, מצד אחד הוא מדבר על חוכמה, מצד שני אנחנו מדברים על יוון, היכל, אדנות, המלחמה כולה למטה. ונראה לי שזה שתי הבחינות בקדושה ושתי הבחינות בזה כנגד זה.
פשוט מאוד, בגלל שכשהאור נכנס לתוך הכלים, כל עוד ולא, הרי איך הוא נכנס? הוא נכנס ממעלה למטה, נכון? אז אם האור הגיע רק לקומת הכתר, אין לך עדיין כתר. רק שהאור, הרי האור הזה, הראשון שנכנס, למי הוא שייך?
הספירות הראשון.
האור הראשון שנכנס
לקומת,
שייך למלכות.
ברור, ראשון, הוא צריך להגיע כאן בסוף.
אז עד שהוא לא הגיע למקום שלו, האור של הכתר לא יגיע. אז ברגע שהאור הגיע למלכות, פתאום מתגלה אור הכתר. אז ככה זה עובד, זה נכון.
אז המלחמה שלנו למטה בחומה הכי תחתונה.
נכון.
אז למה זה נקרא חוכמה?
בגלל שהחוכמה היא...
חוכמה, השמנים, תקטימו את השמנים, אז אתה חושב שהם פגעו בדרגה גבוהה?
לא.
אבל דווקא...
בוודאי. מה זה שמן?
בחיבור.
שמן זה כלי או אור?
שמן זה אור.
לא.
כלי.
שמן זה כלי?
בוודאי.
אבל אני יכול לתת לך דוגמה למה שמן הוא אור.
איך?
למשל, יש את השם יו"ד-כ-ו' ותה-ה'.
כן.
אז למשל למדנו שטל זה יו"ד-כ-ו'.
נכון.
תכפיל את זה ב-10, זאת אומרת, זה כל הפוטנציאל עד לפני הגילוי.
39.
39 כפול 10, 390.
נו.
דוגמה אחת. דוגמה שני, יש הרבה דוגמאות, אלה שהשמן הוא כאילו בא מהבא.
כן, אבל עוד פעם.
אז הוא פוטנציאל. ברגע שהוא כאילו תדליק אותו,
תממש אותו, אז הוא יהפוך להיות כלי.
אז לא, אז הוא יהפוך להיות אור. כלומר, הוא לא יכול להעיר, הוא לא יכול להעיר כל עוד והוא... מה הם טימאו? הם לא טימאו את האור. הם טימאו את השמן. הם לא טימאו את הקודש, הם טימאו את ההיכל. מה זה היכל? זה אדנות.
אז יכול להיות שהם טימאו, שוב, לא יכול לדעת, הם טימאו את השמנים, אבל תחת אליהם נגיעה בשמנים.
אין להם נגיעה באור. יש להם נגיעה בשמן.
אולי בשמן...
כן? זאת אומרת, יש להם נגיעה בחוכמה, אבל לא בחוכמה אלוהית, בוא נגיד ככה. אז לכן הם יכולים לתמר רק את מה שחיצוני, את מה שרגליים. הרי למה יש קשר בין המאבק של שרו של עשיו לחנוכה, שהוא פגע בכף ירח יעקב? כי הוא פגע בחלק התחתון של הגוף שלו, כלומר הוא פגע בכלים שלו, הוא פגע בלבושים שלו. זה נקרא היכלות. הוא לא יכול לפגוע באור, באור אין פגיעה, בנשמה אין פגיעה. השמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, זה... כלי, אבל כלי סגור. הם פגמו בכלים הפתוחים. כן? הם פגמו ביכולת לקבל. הם ניתקו את האור האלוהי מהשכל האנושי. הם נשארו עם כלים אנושיים.
הם רצו לפגוע באמונה ובביטחון שלנו, בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אמונה וביטחון זה לא משהו שאפשר, חיצוני, שאפשר לגעת בו ולפגוע בו.
אפשר. אם אתה פוגם במקבל, אתה יכול לפגוע בכל דבר. הרי באור עצמו אתה לא יכול לפגוע, אבל במקבל כן.
אמונה וביטחון זה דבר פנימי, זה לא דבר חיצוני.
זה יכול להיות... אמונה וביטחון זה הכל פנימי, אבל אתה לא תיגע בפנימי, אתה תיגע בכלי. אתן לך דוגמה. כשהייתי בחול, היינו מטפלים בנאו-נאצים. כן. אז אמרו לנו, באידאל שלהם, אתם לא תוכלו לפגוע, אבל תקסו להם את הצורה. וכשתקסו להם את הצורה והוא יהיה חודשיים בבית חולים, אז זה יערער לו את הביטחון על כל המנטליות שלו ועל כל האידאה שלו. מבינה? אז מה עושים היוונים? הם לא יכולים לפגוע בחלק הפנימי, ויער כי לא יכול לו. ויגע בכף ירך יעקב. כלומר, כשהוא רואה שהוא לא יכול ב... מנטליות, הרי יהודי הוא יהודי, אם תרצה, כל הסיפורים שאנחנו מספרים בגמרא על כל מיני אנשים שהיו לכאורה אפיקורסים, ברגע האחרון, האולטימטיבי של החיים שלהם, הם התגלו כיהודים כשרים. כלומר, רצו לפגוע באידאל שלהם, והם לא יכלו לפגוע בזה. אז במה הם פגעו? בגוף שלהם. חתכו להם את העצמות, חתכו להם את האיברים, חתכו להם... זאת אומרת שכשאתה רוצה לפגוע במישהו, אתה לא יכול לפגוע באידאל שלו. אתה אף פעם לא תצליח. כי האידאל שלו הוא עקשנות בפנים. אז במה פוגעים? בחיצוניות שלו. אז היוונים לא יכלו לפגוע, והיר כי לא יכול, לא? אז מה הם עושים? הם פוגעים בחלק התחתון שלנו. חז ושלום. זה שם המקום והוא צולע על ירחו. כן?
אז גם ככה החלק העליון לא מתגלה.
בוודאי. זאת השיטה. כדי שהחלק העליון לא יתגלה, אבל אתה לא יכול לפגוע בו, אז תפגע בכלי. ברגע שאתה פוגע בכלי, מחורר את הכלי, אז זה דבר לא נשאר.
והנס בעצם שהם לא הצליחו לפגוע.
נכון.
דרך אגב, בעמידה של הקליפה מול הקדושה, איפה שמגיעו את המלאכות, מה מתחיל שם? והקליפה?
מה זאת אומרת בקליפה?
שיש עמידה של קומת הקדושה מול קומת הקליפה. הראש של הקליפה עומד ברגליים של הקדושה?
כן.
אז אולי זה יכול אולי להסביר את העניין של החוכמה היוונית כנגד המלכות.
כן. ברגע שנגמר הסיום של הקודש, מתחיל בעצם המדרגה של הקליפה. כן, כל הדברים החיצוניים מתחילים בסיום הקודש, בגלל שרגליה של המלכות יורדות מעלה.
אז אתה אומר דעת של קדושה, יש דעת של טומאה.
זה לא אחד מול השני.
זה לא אחד מול השני, זה ממש
לבד. חס ושלום. חס ושלום.
שזה עדיין קליפה מאוד קשה.
נכון, אבל זה לא יכול לעמוד באותו גובה. חס ושלום. אם לא, אז לא היה לנו בכלל אפשרות... כן, תמיד הטוב הוא יותר חזק מהרע. ברוך השם, כן, הקדוש ברוך הוא המנגנון שלו, הוא מנגנון שמצליח. הוא לא מנגנון שנכשל.
זה מרגיע קצת.
הרבה. כן, נכון. לכן אומרים, מעט אור דוחה הרבה חושך. אם זה היה ממש בצורה כזאת, לא היינו יכולים, אם מעט אור ידחות הרבה חושך. מעט אור היה דוחה מעט חושך. והרבה אור, הרבה חושך, אבל לא. מעט אור דוחה הרבה חושך, בגלל שהאור הוא יותר חזק, המהות שלו חזקה יותר. אלא שהוא במינון קטן יותר עושה עבודה גדולה יותר. לא צריך הרבה, צריך איכות. בוא נגיד שבקדושה האיכות גוברת על הכמות.
יש לי בעל, יש לי קול.
נכון. אז כמו שקראו רבותינו ז"ל חוכמות חיצוניות, על שם חוכמות יוונית, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מה שילמד את בנו חוכמות יוונית, ואלו החוכמות חיצוניות שהן חוכמות יוונית, שמשם כל האפיקורסות עמדה על ישראל להשכיחם תורתם. אז פה יש ביוק, כן, אני קצת, חס ושלום, אני לא יכול לחלוק על הרב, אבל פה יש טעות במה שאנחנו אומרים. זה להשכיחם תורתו, תורתך, לא תורתם. הרי להפך, הם רצו שתהיה לנו רק תורה שלנו, ולא תורה אלוהית. כן? אז מה העניין? כשאנחנו אומרים, כן, לשכחם או להשכיחם מתורתך, זאת אומרת, הם לא רצו להשכיח תורה שהיא שכלית, רציונלית. הם רצו להשכיח תורה אלוהית, תורה פנימית, תורה עליונה. להעבירה מחוקי רצונך, לא מחוקי רצוננו. כן? דהיינו שהתגברו באפיקורסות החוכמות שלהם להעביר דת תורתנו הקדושה חז ושלום. כן, הרב גם מכוון לזה כמובן, רק אני רציתי לדייק יותר במילים כפי שאנחנו באמת אומרים אותם על הניסים. זה בחינת שאמרו רבותינו ז"ל שטימאו כל השמנים, בחינת שמן משחת קודש, דהיינו הדעת והשכל שטימאו כל השכליות. מה זה שכל? שכל זה כלי, נכון? השכל של האדם זה כלי, על ידי חוכמות שלהם. זאת אומרת, מתאמים את הכלים שלנו, את הקיבולת, את יכולת הקבלה, על ידי חוכמות שלהם, שהשליחו אפיקורסות וקושיות בתוך כל השכליות לקדושה. אז איך הם עושים את זה? הם שואלים אותך שאלות הגיוניות, ואתה מנסה לענות להם באותה קומה. זאת מלכודת. לפעמים באים אנשים כאלה, וקצת בגיחוך כזה, מתחילים לשאול אותך שאלות מאוד מאוד הגיוניות ושכליות על התורה, ואתה, אם אתה חכם, אסור לך לענות להם באותה קומה. אבל הבעיה זה שאנשים חושבים שהחוכמה הלוגית היא יותר אינטרסנטית ויותר חשובה, אז הם מנסים לענות לאותם אנשים באותה קומה, ואז אתה יוצא אידיוט. לא ככה אומרים, כן? הוא מדבר בקומה שהיא לא שייכת בכלל לקדושה. אז אתה תענה לו בקומה של הקדושה עצמה. ואז אתה סותם לו את הפה כי הוא לא יכול בכלל לדבר כי זו קומה אחרת. אבל אם אתה יורד לקומה שלו, אתה יוצא משם מגוחך, כן? ולכן צריך להיזהר מאוד שיש קושיות שכליות על הקדושה שהן מבחינת שמנים, ונעשה נס ומצאו צלוחית של שמן, כן, פח של שמן, הוא קורא לזה צלוחית, חתום בחותמו של כהן גדול. כן, כלומר, יש מדרגה חתומה, מדרגה פנימית, עליונה, חתומה זאת אומרת שהיא עדיין נשארה בתהרתה אלוהית, כי באמת הקושיות שלהם אינן קושיות כלל. למה זה נראה לך קושיה? כי זה שכלי. אז זה מוצא חן בעיני האנשים, זה נראה לוגי. אז הקושיות האלה נראות לך קושיות באמת, אבל באמת זה לא קושיות, רק שאי אפשר להבין זאת, מחמד שהוא בשכל המקיף. אז אם אתה יורד לשכל הרגיל, ואתה לא עונה לו בשכל מקיף, אז אתה יוצא אידיוט. להפך, כשיש לך קושיה כזאת, תענה לו בשכל מקיף, תענה לו דווקא במדרגה גבוהה.
יש לך איזה דוגמה?
את האמת פה? מה שלי בוחד, סליחה, אני גופה, זה נראה כאילו לענות לו בקומה של החיים.
נכון.
זאת אומרת, הרבה פעמים אתה יכול להביא לו לתשובה, לכאורה גם איזה פרדוקס פה, כי המקיף, כאילו, אתה אומר, הוא שם דווקא זה כל הפרדוקס.
לא, לא.
פה אני אומר, ממה שקראנו בהתחלה,
כן.
היה אפשר להבין שהמקיף, המקיף אתה יכול לראות אותו בתור, ולא יגור חרה, שם אין, אין בעיה שם.
לא, המקיף זה דבר שאתה לא יכול להסביר אותו במילים, אבל אתה חי אותו.
מתי אתה חי אותו? כשהוא כבר יורד לחיים שלך.
לאו דווקא. יש, לאו דווקא. כלומר, אתה יכול לחיות משהו, למשל אני לא מבין איך הנשמה שלי מתחברת לגוף שלי. נכון? אני לא יכול להסביר את זה בצורה לוגית, אבל אני חי. אני לא צריך לתת עובדות עכשיו למישהו, אז אם מישהו עכשיו יגיד לי, מה זה הבלבולים האלה שלך, הנה דוגמה, שהנשמה שלך בתוך הגוף וזה, זה, מה תענה לו? לא, לא, אני חי, אדוני. אתה שובר אותו. לא, אני פשוט חי. אני לא אענה לך בקומה שלך, כי הקומה שלך היא שאלה בעצם מעוותת, היא לא שאלה נכונה.
אני מתחיל להיכנס איתו לכל העניינים.
בדיוק. זאת אומרת, אני חי. אני נושם, אני שמח, אני מאושר. ברגע שאתה אומר לי מישהו, תראה, אתה עם כל הלוגיקה שלך, תראה את הפנים שלך כשאתה שואל את השאלה, כולך עצבים. אני מחייך. אני שמח, אני מאושר. זה לא מספיק לך? תראה למה אתה דומה ולמה אני דומה. אז אתה שובר מיד את המנגנון. כן? זאת תשובה שהיא מנצחת בגלל שהיא תשובה של חיים. גם אם אתה לא מבין, החיים הם גדולים מההבנה שלנו. הם הרבה יותר חזקים מההבנה שלנו, אנחנו לא מבינים מה זה. כן? שזה השכל המקיף, אי אפשר להבין עד לעתיד לבוא. איך אנחנו מברכים? בורא כל בשר מפעיל לעשות. לא מבין, כן? אבל אני מברך, אני יודע שזה כאן. כן? מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה. כן? זהו, אתה יכול לענות תשובה כזאת. אתה לא מבין את זה, נכון?
התעוררת.
כן, זהו. ובעולם הזה, זה השכל סתום וחתום. כלומר, הדברים האלה הם סתומים וחתומים. אי אפשר להבין אותם. אז אל תיפול המלכודת של לענות בקומה של השואל. וזה מבחינת מה שכתב רבנו נרו יאיר, שכל הכפירות והסיטרא אחרא מקבלים חיות מכבוד העליון. מבחינת איה שהוא סתום ונעלם, דהיינו שכל כוחם מבחינת שכל המקיף שהוא סתום ונעלם, מבחינת איה, שמחמד שאי אפשר להשיג זה השכל, על כן הם מקשים כל הקושיות האפיקורסים שלהם. זאת אומרת, כל האנשים האלה בעצם מתמסמסים מכל מיני שאלות שאין להם, אין להם רגליים בעצם בעולם שלנו. אי אפשר להשיג את זה.
בעצם הקליפה יונדת ממקום מאוד גבוה, בדרך כלל הקליפה מלמטה.
היא יונקת לא ממקום גבוה, היא יונקת משאלות לכאורה כאילו גבוהות שאין להן תשובות הגיוניות. הם לא יתקיפו אותך בדבר הגיוני, הם יתקיפו אותך, כן? יבוא אדם אפיקורס, כן? אנטי דתי היום, הוא לא ישאל אותך שאלה פשוטה שאתה יכול לענות לו בגובה העיניים, הוא ישאל אותך שאלה עם, עם איזה בדיחה, עם איזה צחוק. מה אתה רוצה להגיד לי שהתפילים שאתה מניח זה גורם לדברים, כן, אתה מבין?
זלזול כזה.
כן, מין זלזול, למה? כי אין קשר, כי זה לא הגיוני. אז מה אתה צריך לענות לו לשאלה כזאת? אם אתה שואל אותי שאלה כזאת בגלל שהשכל שלך מסוגל להבין רק דברים בגובה של ההגיוני, של השכלי, אז אין לי תשובה בשבילך, אתה צודק. אבל המעשים שאנחנו עושים הם מעשים אלוהיים, כולם בחוכמה עשית. אז אני בקומה אחרת. אבל אני יכול רק להגיד לך דבר אחד, כשאני מניח תפילים, אני מקושר, אני חי. אני הופך להיות צוות עם האור האלוהי. אתה לא מבין את זה, אני יודע שאתה לא מבין את זה, אתה גם לא יכול להבין את זה. גם אני לא מבין את זה, אני חי את זה. יש דברים שאני יכול להסביר לך, אני יכול לתת לך טעמים. אבל אני לא יכול להסביר לך את זה לוגי. נמצא שיניקתם וכוחם מקדושה עליונה, שהוא השכל המקיף בחינת חיים. אז הם לוקחים דווקא את המקומות האלה, שאי אפשר לתת תשובה הגיונית, ואז שם הם תוקפים אותך. אני
חושבת שהחסידות באה בעצם לשבר את כל העניין הזה.
כן, נכון. לפעמים חיוך מספיק. פשוט חיוך מספיק. וכשזוכים להבין, אבל הבעיה זה שזה לא יערער אותך. זה העניין. זה שאם אתה יוצא צולע מהפגישה הזאת, מהמפגש הזה...
שאל את עצמך איפה אתה
נמצא. כן, אז יש בעיה.
זה צולע, רק אם תרד, רק אם תענה לו, בגלל מתנה יש
לך.
אם תענה גבוה, זה לא תצולע.
בדיוק.
אני באיזשהו שלב, בהתחלה לא הייתי
שומעת,
לא הייתי
בורחת מהשיחות האלה. אבל אתה יודע מה הוא היה נראה. יש לי פעמים דיונים כאלה.
כן.
אתה אומר... אה, תשוב בורע! כן. תשוב, אין אתה הולך! תשוב, אה, זה קשור!
נכון. הוא אומר לך, אתה שוב פעם בורע, אתה עולה. אבל מה הוא אומר לך בתת מודע? קח אותי איתך. למה אתה נגעל באלף ואתה לא גואל אותי גם אני? זה מה שאמר פרעה כשיצאנו ממצרים. שהוא רדף אחרינו. הוא לא רדף אחרינו כדי לתפוס אותנו ולהחזיר אותנו למצרים. הוא רדף אחרינו כדי להיגאל גם הוא. למה אתם נגאלים לבד? למה הקדוש ברוך הוא לא גואל אותי? גם אני רוצה. וברכתם גם אותי. כן? אז לא צריך לפחד מאנשים כאלה. לא צריך להתחיל לראות ולא צריך להתחיל להאדים ולהלבין ולשנות את כל הצבעים בפנים בגלל שהוא עושה שאלה. כן? כשזוכים להבין זאת שהקושיות אלו נמשכים מבחינת האי, מבחינת מקיף, שבאמת אי אפשר להבין זאת. למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ומחמת זה בעצמו קשה להם כל הקושיות שלהם. מזי כשמבינים זאת, מתבטלים כל הקושיות שלהם. כלומר, צריך להסביר להם שהחוק הזה הוא שלא מבינים. שזה דבר שהוא למעלה מההבנה, אלא הוא נקרא חיים, הוא נקרא אמונה. כלומר, מה חסר להם? אמונה, פשוט מאוד. אמונה זה לא הבנה. אמונה זה לאמן את הדבר, לחיות את הדבר שאני מאמין בו. אפילו אם אני לא מבין אותו. זה לאו דווקא עובר דרך השכל. כי יודעים שאינו קשה כלל. ואז האדם צריך לדעת שזה לא קושייה בכלל. אין פה קושייה. רק שאי אפשר להבין זאת, מחמד שהוא בחינת שכל מקיף. אדרבה, זוכים לידע שיש קדושה גבוה ועליונה מאוד. אתה צריך לדעת שיש מדרגה אלוהית ויש מדרגה אנושית. שמשם נמשך אלו הקושיות, שהוא בחינת איי, בחינת מקיף. וזה בחינת צלוחית של שמן, פח של שמן, חתום בחותמו של כהן גדול שמצאו בבית המקדש. דהיינו שמצאו שמן חתום, דהיינו דעת שהוא חתום ונעלם. כלומר, מה הייתה התשובה לכל התומעה של יוון? פח שמן. כשהם שואלים אותך שאלות, זה כאילו הם טימאו את השמנים, מה אתה מביא להם? פח של שמן חתום. זאת אומרת, למי התשובה לשאלה שלכם? מה זאת אומרת? לא מבין. נכון, גם אני לא. אבל זה נמצא.
חתום אתה רואה משהו?
כן.
אתם חשבתי שהפח שמן זה...
נכון.
זה היוסף, נכון? הפח שמן
היוסף? כן, הוא. בדיוק. זה אי אפשר להבין את זה. אתה רואה ואתה לא מבין, אבל הנה, זה נותן לנו חיים, זה נותן לנו כוח. מזה אני יכול להדליק. מזה אני חי, מזה אני מדליק את החיים שלי. אז אל תיכנס איתו לקומה שלו. זאת הסכנה הכי גדולה, זה להיות בקומה של מי שמדבר איתך. אתה יורד לקומה שלו ומדבר איתו בשפה שהיא לא השפה שלך. דבר איתו בשפה האלוהית. במיוחד שאתה ישראל. ולכן בחינת מעקיד, בחינת איי. איי מקום כבודו לארץ. הרי אנחנו אומרים את זה כל שבת, איי. מה זה איי? לא מבינים. איפה? איי.
דיברו לישראל וללא לישראל. כי יש הבדל בין כשנדבר עם ישראל, אז כמוך.
שונה.
יש לו את הנקודה.
בטח.
וכשנדבר עם לא ישראל, אין לו את הנקודה.
נכון.
זה דיבור אחר.
שונה לגמרי. אני מדבר עם גויים, הצורה של הדיבור שלי חייבת להיות שונה. הם לא מסוגלים להבין.
איך אתה מרגיש את זה?
אז אני מרגיש את זה בצורה מאוד חיצונית. ומלביש את זה כמעט בצורה לוגית.
אצל
האחרים. כי זה מה שהם יכולים לשמוע. מה זה איה? איה זה א', י' ו-ה, נכון? איה, א' זה דעת. י' ו-ה זה חוכמה ובינה. כלומר, איה זה ג' ראשונות בעצם. אתה צריך לענות בג' ראשונות. וזהו חתום, כן, חתום וסתום, כן, גנוז, בחותמו של כהן גדול. חותמו של כהן גדול. חותם בתוך חותם, נכון? כמו כל מיני ויכוחים ומסעים ומתנים שאנחנו נותנים עם ארץ ישראל והדברים, כאילו הכל לוגי כזה, כן? זה לא נכון, זאת טעות שאנחנו עושים, שאנחנו יורדים לרמה הזאת. אנחנו חושבים שזה הפתרון. כן, תראו גוש קטיף מה קרה, זה לא הפתרון בכלל, לא קרה כלום, להפך, אנחנו מפסידים מזה בגלל שאנחנו יורדים לקומה לא נכונה. כי כהן גדול נכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים, דהיינו בחינת כתר, בחינת איה. כן, איה זה הכתר, מדי אומרים איה? שאומרים כתר, נכון? במוסף של שבת. שהוא השכל העליון, שכל אלוהי. שם אתה במדרגה, כתר ייתנו לך. מלאכים המון למעלה, אם עמך ישראל כבוץ למטה. כן, אתה אומר, איה מקום כבודו לארצו. איה אתה צריך לחשוב על חוכמה, כן, דעת, חוכמה ובינה. כלומר, זה כתר כללי. במדרגה עליונה, שכל עליון, חינת איה, מקיף. והיינו שמצאו. דרך אגב, מתי אומרים את זה? במוסף, נכון? מוסף כנגד מי? כנגד מי המוסף? איזו דמות תורנית?
יעקב.
לא, השם שלו מופיע.
יוסף?
כן, מוסף יוסף. מוסף זה יוסף. זאת אומרת שזאת תפילה שהיא יוצאת מגדר רגיל. אין מוסף ביום רגיל, נכון? אז מה זה המוסף הזה? ממה מוסיפים? כן, בשבת יש לכם נשמה יתרה של תוספת. אז היוסף מופיע שם על מדרגה עליונה מאוד. נכון. אז דהיינו שמצאו והשיגו שכל הכפירות שנמשכים על ידי שיש שכל עליון, מבחינת מקיף, שאי אפשר להשיגו, שמשם נמשך כל הקושיות שלהם. אז הם תופסים אותך שם באיזה קושיה כזאת עליונה גדולה מאוד. ואתה רוצה לרדת לקומה תחתונה. לא, תשאר בקומה העליונה, תירה משם. וכשמצאו והשיגו זאת, זה היה הנס נגד מלכות יוון הרשעה, דהיינו נגד חוכמת יוון, כי השיגו שהקושיות אינם כלום. כלומר, אתה צריך להגיד להם, השאלה שלך היא לא שאלה בכלל, רק שהם בשכל המקיף כנען. אתה שואל שאלות שהן בגובה אחר, אתה לא יכול לשאול, זה בכלל לא אותם מונחים. וזה, כן, וזהו, ולא היה בו אלא כדי להדביק יום אחד. ונעשה נס ודלק שמונה ימים. מה זאת אומרת? יש פה רמז. כי זה השכל המקיף לא יתגלה ולא יאיר עד לעתיד שהוא יום אחד. בסדר? יום אחד הוא יוודע על השם. וזהו שלא היה בשמן החתום כדי להאיר רק יום אחד. כלומר, השמן הזה הוא מיוחד למה? ליום אחד, לכוליות, בוא נגיד את זה, אם אני משתמש במונחים של הרב קוק. אז השמן הזה הוא מיוחד ליום אחד, ליום האחד. איך כתוב בנביא? יום אחד הוא יוודע על השם. זה השמן, השמן הזה הוא נמדע שם. דהיינו לעתיד לבוא. תראה לא איפה זה. זה דף רמח. שהוא יום אחד יוודע לשם, נעשה נס ודלק בו שמונה ימים. דהיינו שיום אחד העיר בתוך השבעה. זאת אומרת, מה הייתה התשובה בעצם? אנחנו לא מאירים בעולם הזה מתוך העולם הזה. כי אם לא, אנחנו תקועים בשכל אנושי. כלומר, אני לא יכול לענות לתשובות עליונות בשכל תחתון. אם לא, אז אני תקוע בשבע. אז מה אני עושה? אני הולך מהשורש שלי, השורש שלי הוא שמונה.
ייחוס.
כן, כל ילד יהודי מלאים אותו ביום השמיני, כי מקשרים אותו לבחינה הזאת. אז מהשמונה אני מאיר לשבע. ולכן, מה שבעצם, איך נקרא השמונה במילים אחרות? יום אחד, נכון? השמונה הוא האחד. כלומר, אם תגיד שמונה או תגיד אחד, זה אותו דבר. אחד שמאיר לשבע. תכתבו לי את זה במילים.
אז.
אז, בדיוק. מה זה אז? א' שמאיר לזין. אז ישיר משה. אז יאמרו בגויים. כלומר, אי אפשר להגיע למדרגה הזאת, אלא אם כן אתה מבין את הסוד הזה, שהאלף מאיר לזין. כמו שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, אחד, אחד ואחד. אחד, אחד ושתיים. אחד, אחד ושלוש. תמיד זה אחד. אני יונק מהאחד העליון, ואני משפיע לאחד, לשתיים, לשלוש, לארבע, לחמש, לשש ולשבע. בסדר? אז לכן, הפח שמן שמצאו, הוא בעצם פח אחד של שמן, שימו לב, יש דיוק באחד, שלא היה מספיק אלא ליום אחד, תמיד אחד, כי זה לא יכול להיות שניים, כי זה אנחנו מדברים על הייחודיות האלוהית, על היחיד דמיים מיוחד, לא על השניות, אבל האחד הזה העיר לשבעה, וביחד זה כאילו שמונה. כלומר, בחנוכיה שלנו בעצם, כמה נרות יש באמת? רק שבע. האחד הוא המאיר לכולם, הוא לא מהעולם הזה. ואיפה הוא עומד? מי זה האחד הזה? זה האחד של היום הראשון. לכן, מתי הנס האמיתי באמת? יש קושיה בגמרא. אם היה נס רק ליום אחד, אז למה אתה כולל אותו בנס? רק שבעה ימים היה נס. אבל הנס האמיתי זה שהאחד הזה, רשות היחיד, בוא נגיד, ירד לעולם שלנו.
למה בית שמאי ביקשו להעיר שמונה עד לשמונה?
בית שמאי, אז זהו. כי בעצם האחד, אמרתי, או שתקרא לו אחד, או שתקרא לו שמונה. זה אותו דבר.
כי זה...
זה למעלה מן הטבע. אז כשנגיע להבנה הזאת לעתיד לבוא, נדליק שמונה ביחד. כי בעצם אנחנו נבין שזה העולם הבא. העולם הבא הוא שמונה. בסדר? ואז לאט לאט, כן, אנחנו נרד לעולם הזה. או שנגלה את האחדות האלוהית.
אין שם זמן בעצם.
נכון, בדיוק. זה למעלה מן הזמן.
כן. השיטה של בית שמאי דומה לשיטה של כוח?
השיטה של בוודאי. אבל היא לא דומה, רק שכוח רצה לעשות את זה לפני הזמן.
כן, אבל...
בדיוק, בדיוק. צדיק כתמר יפרח, זה ראשי תיבות כוח. למה? סופי תיבות כוח. כי לעתיד לבוא, הוא רצה כבר להגיע לעתיד לבוא, אבל לפני הזמן. הטעות שלו, היא לא הייתה טעות עקרונית, היא הייתה טעות טקטית של זמן. העיתוי לא היה נכון אצל קורח. נכון. אבל הגישה שלו היא הייתה גישה נכונה, וכל הגישה של כל אלה שרצו לקצר את הזמן. גם יעקב, ביקש יעקב לגלות את הקץ, ונעמה ממנו, כן? פרשת ויחי, עוד מעט. אותו דבר, נסתלקה ממנו שכינה. גם הוא רצה לגלות את הקץ. מתי? עכשיו!
סורי, קבצות.
כן, נכון.
שמתי את זה בבתם.
מה, כשהוא נפגש עם יוסף?
מה? כן, עם כל האחים. כן, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. והסוד הוא האספו. אז אותו דבר כאן. מה זה האספו? מי זה? מי הדמות? יוסף. יוסף. יוסף הוא נקודת הדבק, נקודת המכנה המשותף.
האחד איננו.
בדיוק.
הוא ישנו.
בדיוק. האחד איננו. כן? ועם השני, כן? גם כן ילך, בנימין, אז נגמר. כלומר, האחד זה יוסף, הוא נקרא האחד. עם בהי הידיעה. האחד.
אז בעצם זה ספירה, היום הראשון ספירה זה יסוד של החסד?
לא. ביום הראשון של חנוכה, אנחנו בבינה. אנחנו בעולם הבא, בכלל. ולאט לאט זה יורד למעלה.
אז בינה ואז חסד?
בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, ויום שמיני נקרא זאת חנוכה. מלכות, מלכות.
אז איך היה הראשון, הוא בכל זאת יוסף?
בגלל שיוסף הוא ביום השמיני. יוסף הוא בינה.
וצפונה.
יום השמיני, שישי.
אם את סופרת עד שש, הוא שישי, אם את סופרת עד עשר, הוא שמיני. כן. נכון? כשמגלים למוחים. זה היה השיעור שלנו אתמול אחרי הצהריים, נכון? מה למדנו אתמול אחרי הצהריים? שיוסף הוא השמיני. כי הוא בחינת המילה, בחינת הברית. בחינת שבעת הנרות, שעל ידה מאיר המקיף...
זה השיעור מעל הזמן הזה, לפעמים עניתי מעל, זה השיעור מאוד חזק.
את לא שייך להגיד אתמול אחרי צהריים.
נכון.
זה היה שבת, אז
זה היה משהו...
זה עבד אליי.
אפנו.
ועל ידי זה השיגו שאינו קשה כלל על ידי שקיבלו הערה מאורה מקיף. זאת אומרת, זה לא קושיות. אתה כמעט יוצא בזלזול על הקושיות של אותו אפיקורוס. דע מה שתשיב לאפיקורוס. זו מצווה, כן? צריך להכין את עצמך לשאלות קיים. נמצא שעיקר הנס נעשה בשבעת ימים. והיינו שיום אחד הנעל בחינת עולם הבא. הנה, האחד הוא עולם הבא, הוא שמונה, שהוא בחינת המקיף, העיר על ידי שבעת הנרות. בתוך שבעת הימים, בחינת עולם הזה. אז יש לנו יום שהוא עולם הבא, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים, ושבעה ימים של העולם הזה. ועל כן צריכים להדליק כל שמונה כדי להאיר ביום הראשון של חנוכה הערה של בחינת עולם הבא. הנה, הוא אומר את זה בפירוש, ביום הראשון אנחנו מאירים את העולם הבא, שהוא בחינת יום אחד, לכן היום הראשון של חנוכה הוא חשוב ביותר, כי שם האור מגיע. ומשם נמשך הערה לכל שבעת הימים, כלומר יורדים לעולם שלנו. למה? כי יום השני זה כבר שניות. תמיד האחד הוא אלוהי.
זה לא מניין. אחד זה לא מניין.
נכון, הוא לא מן המניין. בסדר? לכן אנחנו אומרים לזה שמונה, אבל זה כבר למעלה מהטבע. מכינת עולם הזה זה השבע, כאן. כי מחמד שהם טימאו כל השמנים, דהיינו שקלקלו באפיקורסית שלהם. כל השכליים בקדושה. מה זה שכליים בקדושה? מה שמעבר לשכל האנושי. על כן הוא צריכו לעורר מחדש השכל של עולם הבא. אז הנה, התיקון זה להביא, לענות להם עם שכל של עולם הבא. לא עם שכל של עולם הזה. מבחינת המקיף. תענה להם במקיפים. בחסידות אומרים אפילו שהתשובה המנצחת היא ניגון. כן? אתה מביא אדם כזה לסעודה שלישית ואתה... והוא משתגע שם, כן? והוא מקבל תשובות לכל השאלות שלו בלי שום מילה. כי אתה מכניס אותו לשכל מקיף. זה נקרא בחינת מקיפים. בחינת המקיף כדי לקבל ממנו הערה. לפעמים יש לכם סיפורים שאחד בא עם פושייה גדולה לרבי, והרבי לא עונה לו. הוא אומר לו, בוא איתנו לסעודה שלישית. אתם מכירים סיפורים כאלה, ואחרי הניגונים וזה, הוא כבר אין לו שאלות. הוא אומר לו, טוב, מה רצית לשאול? הוא אומר לו, לא, זה בסדר. כבר בעולם אחר, כבר נכנס, כבר נשאב לזה. זה נקרא הערה לעולם הזה, לתוך השכל הפנימי, ועל כן בכל יום מוסיף והולך. מוסיף, יוסף כמובן, כן יוסיף לי השם בן אחר, וכו'. כדי לחזור בכל יום ויום ליום הראשון. כלומר, כל יום אני צריך לטעום מההתחלה. וזה רמז לחיים שלנו. הלוואי והיינו חיים כל יום, כאילו זה היה היום הראשון שבו התחלנו את ה... כן? כל אחד בתחום שלו. תזכרו את הימים הראשונים של כל דבר שהתחלתם, איך זה היה מרגש. אנחנו צריכים לעשות את זה בשבעת הימים של חנוכה, כאילו זה היום הראשון. כל התחומים. כי ביום הראשון מדליק, כן, זה מדליק. אחד, וביום השני שניים וכו'. דהיינו א' ב'. א' ב' ג', א' ב' ג' ד', כן? זה הסוד, זה המשכה מהא' כל הזמן. הא' שמוצא לעצמו בגן. נמצא שבכל יום חוזר אל הראשון, יום ראשון מאיר בכל שבעת הימים, הייתי קורא לזה לא יום ראשון אפילו, אלא יום אחד. לכן, אצל הספרדים לא אומרים היום יום ראשון, השיר שהיו הלוויים, אומרים על הדוכן, כמו שאומרים האשכנזים. אצל הספרדים אומרים היום יום אחד. בשבת. ולא יום ראשון בשבת. כן? כי זאת המדרגה הפנימית, העליונה, שהיא לא מן המניין, ולכן קוראים לה אחד ולא ראשון. כי ראשון זה ביחד השני.
אנחנו רואים את השני ראשון?
לא. בירד ובבוקר יום אחד.
יום אחד.
זה הסוד, דווקא. כן. עד כאן להיום.
תודה רבה.